ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה. ויעש משתה לכל עבדיו, וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. כך מופיע בפרק מם, פסוק כף. ביטוי שניתן לשמוע בפי העם, כעונה על הצורך שלא לעשות חגיגה בעת יום הולדת, הוא מה? יום הולדת יש רק לפרעה. לשם ההגינות נאמר, כי הביטוי יום הולדת, בהקשר של אדם ספציפי, מוזכר בתנ״ך רק אצל פרעה. אך הביטוי יום הולדת מופיע בעוד מקום במקרא, בספר יחזקאל. וכך מופיע ביחזקאל פרק ט״ז, פסוקים ד' וה׳, ומולדתיך ביום הולדת אותך לא חרץ שרך ובמים לא רחצת למשעי, והומלך לא הומלכת ואחתה לא חוטלת, לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. יחזקאל בפסוקים אלו מדבר על הולדתו של עם ישראל דרך נבואה מאת הקדוש ברוך הוא. ביום ההולדת של עם ישראל התינוק, בניגוד לתינוק במשפחה מתפקדת, לא נרחץ, טופל או חוטל. אותו תינוק הושלך על פני השדה. רש במסכת סוטה מטיב לתאר את הדברים בשלביו הראשונים של עם ישראל כעם. וכך מופיע במסכת סוטה, דף י"א עמוד ב'. דרש רב אווירה, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. בשעה שהולכות לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהן, ושואבות מחץ המים ומחץ הדגים. ובאות ושופטות שתי קדרות, אחת של חמין ואחת של דגים, ומוליכות אצל בעליהן לשדה. ומאחיצות אותן, וסחות אותן, ומאכילות אותן, ומשקות אותן, ונזקקות להן בין שפתיים, שנאמר תשכבון בין שפתיים. בזכר תשכבון בין שפתיים, זכו ישראל לביזת מצרים, שנאמר כנפי יונה נכפה בכסף, ורותיה בירקק חרוץ. וכיוון שמתעברות, באות לבתיהם, וכיוון שמגיע הזמן מולידיהן, הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח, שנאמר תחת התפוח הורתיך. והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום מי שמנקיר ומשפיר אותן, כחיה זו שמשפרת את הולד, שנאמר ומולדתיך ביום הולדת אותך, לא חרץ שרך ובמים לא רחץ למשעי. ומלקט להם שני עיגולים, אחד של שמן ואחד של דבש, שנאמר ויניקהו דבש מסלע ושמן מחל המשצור. וכיוון שמכירים בהן מצרים, באים לאורגן, ונעשה להם נס ונבלעין בקרקע, ומביאין שברים וחורשים על גבן, שנאמר על גבי חרשו חורשים. לאחר שהולכין, היו מבצבצים ויוצאים כעשב השדה, שנאמר רבבה כצמח השדה נתתיך. וכיוון שמתגדלין, באין עדרים עדרים לבתיהן, שנאמר ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים. אל תקרי בעדי עדיים, אלא בעדרי עדרים. כשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם הכירו תחילה, שנאמר זה כלי וענווהו. לפי דרשתו של רב אווירה, הליך הלידה של צאצאי עם ישראל במצרים היה מורכב עד מאוד. הורייתם הייתה מחוץ לבית, ולידתם בשדה. הקדוש ברוך הוא שלח שליחים שיטפלו בילדים, משום שלא היה מי שהיה יכול לטפל בהם. כולם היו עסוקים בשיעבוד. כאשר הסכנה התקרבה והצוררים באו לאורגן, אותם תינוקות היו נבלעים באדמה, בדומה לקורח ועדתו להבדיל. ולאחר מכן היו יוצאים כמו עשבים מן האדמה ובאים וחוזרים לבית הוריהם. בקריאת ים סוף נזכרו אותם ילדים במעשה שנעשה והכירו בנס הגדול. התהליך אותו רב אווירה מתאר יכול להיות שהיה מעשית ויכול להיות שלא, כלומר יכול להיות שהוא היסטורי או אמיתי. אך בוודאי המסר ברור. תהליך יצירת דור ההמשך בימי השיעבוד היה קשה. הפחד שרר בכל מקום. ובכל זאת העם עשה מאמצים כבירים כדי לא להיכחד. בכלל זאת לידת ילדים שהטיפול בהם היה מזערי ולוקה בחסר. בשם המשך היווצרות העם אחד אך עם התחשבות במצב הקשה מסביב. רש"י על הפסוקים ביחזקאל מטיב לתאר את מצב התינוקות בימי מצרים במילים הבאות. ביום הולדת אותך, כשבחרתי בך במצרים היית בלי שום תיקון. ולפי שדימה הדבר לעידה, הזכיר כאן תיקוני הולד. אז רשי בפירושו לפסוקים שהזכרנו ביחזקאל, מדגיש את המצב הבסיסי שעם ישראל שרוי בו, ללא שום תיקון, ללא שום עיצוב. כלומר, לפי רשי, יום ההולדת מדגיש את הבסיסיות, את ההתחלה. ממנו האדם יכול לראות את הדרך שעשה ולהתרשם ממפעל חייו בכל שנה ושנה. הגמרא במסכת שבת לוקחת את נבואתו של יחזקאל לכיוון הלכתי. וכך מופיע במסכת שבת בדף קכ"ט עמוד ב'. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר רב, כל האמור בפרשת תוכחה עושין לחיה בשבת. שנאמר, ומולדתיך ביום הולדת אותך, לא חרת צרך, ובמים לא רחצת למשעי, ואומלך לא אומלכת, ואחתה לא חוטלת. ומולדתך ביום הולדת, מכאן שמילדין את הולד בשבת. לא חרת צרך, מכאן שחותכין את הטבור בשבת. ובמים לא רחצת למשעי, מכאן שרוחצין את הולד בשבת. ואומלך לא אומלכת, מכאן שמולכין הולד בשבת. ואחתה לא חוטלת, מכאן שמלפפין הולד בשבת. רב נחמן בשם רבא בר אבוה ורב דורש את הפסוק ביחזקאל להלכות שבת. למור, כל מה שנאמר בספר יחזקאל מותר לעשות לילדת ולתינוק בשבת. זאת, משום שכל הפעולות שנאמרו בפסוק הן פעולות שבדרך כלל עושים לתינוקות. תינוקות הם מוודאי חולים שיש בהם סכנה, וגם אימן שילדה אותם. ולכן לילד, לחתוך את חבל הטבור, לרחוץ את התינוק ככל הנראה בחמים, כי בקרים יש יותר בעיות דרבנן מאשר דאורייתא, וכן למלוח ולכתול, כל אלו מותרים בשבת. קביעה הלכתית זו כמובן לוקחת בחשבון את ההקשר של התוכחה, אך דורשת את כל הפעולות שהנביא מתאר על מנת להתייחס לאותו תינוק חסר ישע, כדי להגדיר בצורה פורמלית מהן פעולות שמבצעים על תינוק ביומו הראשון ובעצתו מרחם אמו. כעת נחזור לפסוק בו פתחנו לגבי יום הולדתו של פרעה. נפתח במדרש אגדה. וכך מופיע במדרש אגדה על הפסוק, יום הולדת את פרעה, יום גינוסיה של פרעה. כך גם מופיע בתרגום המיוחס ליונתן, והווה ביום תליטאי, יום גינוסה דה פרעה, ועבד שירו לכל עבדוי, ורומם יתרש רב מזוגיה ויתרש רב מנחתומיה בגו עבדוי. כלומר, ביום השלישי, יום גינוסיה של פרעה, הוא עבד משתה, הוא עשה משתה בעצם, והביא בתוכם את ראש, כלומר, החזיר את שר המשקים ואת שר האופים. הביטוי יום גינוסיה של מלאכים מופיע במספר מקומות, ובראשם במסכת עבודה זרה, בפרק א' משנה ג'. וכך מופיע שם, ואלו ידיהן של גויים, קלנדה וסטרנורה וקרצים, ויום גינוסיה של מלאכים, ויום הלידה, ויום המיטה, דברי רבי מאיר. באותם ימים שגויים חוגגים, ואנו מניחים כי זובחים לאלילים שלהם, אין לעם ישראל לעשות עסקים עמהם ולהצטרף למסיבותיהם, אם ברמה של איך זה מתפס, וברמה במובן יותר פשוט, שמא עם ישראל יצטרף לאותם חגיגות לעבודה זרה. בכלל ימים אלו, אנו מוצאים את יום גינוסיה, שיש שדרשו זאת על המילה הלועזית ג'נסיס, שהיא בראשית, או לידה. אך ככל הנראה, לפחות לפי נוסחת המשנה שהזכרנו רק עתה, יום גינוסיה לא שווה ליום הלידה, משום שמופיע במשנה בשיטת רבי מאיר, כאמור, יום גינוסיה של מלאכים ויום הלידה. כלומר, זה שני ימים שונים. אונקנוס, לעומת תרגום המיוחס ליונתן ומדרש אגדה, ייחד את שני התאריכים. וכך הוא אומר, ועבד ביומת ליטאה יום בית ולדה דפרעו, ועבד משתיה לכל עבדוי, ועדכר יתרש רב שקי ויתרש רב נחתומי בגו עבדוי. כלומר, אונקלוס עצמו לא מזכיר את הביטוי גינוסיה, אלא בית ולדה, ככל הנראה יום ההולדת. רשי, בפירושו לפסוק, מסביר את יום ההולדת במובן המילולי. יום הולדת את פרעו, יום לידתו. וקוראים לו יום גינוסיה, ולשון הולדת, לפי שאין הוולד נולד, אלא על ידי אחרים, שהחיה מיילדת את האישה, ועל כן החיה נקראת מיילדת. וכן ומולדתיך ביום הולדת אותך, וכן אחרי חובסת הנגע, שחיבוסו על ידי אחרים. כלומר, ראשי מדגיש את הנושג של הולדת, במובן הסביל, כי כאשר תינוק נולד, מישהו אחר יולד אותו. ולכן גם כאשר רש"י מסביר את הביטוי החיה המיילדת, היא נקראת מיילדת ולא יולדת, בגלל שהיא עוזרת להיוולד. הרש"ר הירש מסביר בצורה יפה את דבריו של רש"י ואת השתרשות המושג הולדת בדווקא. וכך הוא אומר, יום הולדת את פרעה, פירושו המילולי, היום בו הביאו את אמו לידי כך שתלד את פרעה. הרי זה על כל פנים כינוי מוזר. אולי לא בא תיאור זה, אלא מתוך התחשבות עם פרעה. אין זה נאה לכבודו המלכותי של פרעה שיתארו אותו כתינוק בן יומו. משום כך, מסיחים את הדעת ממנו ומסיעים אותה אל האם, כדי לשלול את תיאורו כעולל חסר ישע, וכדי למנוע מחשבה שאונה ראויה לכבודו. מכל מקום, הולדת מציינת מעשה המיילדת, וכן הוא אומר ביחזקאל, בשעה שבא לתאר את לידת ישראל כעומדת בניגוד לכל דרכי הטבע, הנסיבות לא היו נוחות ללידתך. אלמלא הנס היית עובדת בדמייך. גם שם הוא אומר כמה פעמים יום הולדת אותך. המושג הולדת, אליבא דרש"י ורש"ר הירש, מדגיש את המעשה של היולדת או המיילדת. כלומר, היום נסוב על האם בכלל. פרעה עצמו בחוגגו עם שאר שריו, מזכיר את ייחודה של אמו. כמובן, לא מכובד להתייחס לפרעה המלך הכביר לפי ראות עיניו, כעולל וכתינוק. ממילא, יום ההולדת הוא בעצם היום בו אמו של פרעה הולידה את פרעה. כך גם מסביר הרש"ר הירש את לידת עם ישראל במצרים. הלידה האל-טבעית והמסוכנת של עם ישראל מתייחסת לקדוש ברוך הוא, למחולל של עם ישראל, כמשל לאותו תינוק שלא טופל בניגוד לשאר תינוקות שאנו מכירים. מעניין הדבר שמדרש שכל טוב מזכיר את ההסבר על יום ההולדת כמו שראינו עד כה, אך גם מסביר דבר נוסף בעניין זה. וכך אומר המדרש שכל טוב, יום הולדת את פרעה. יש לי לומר, יום זה תכלית שניתן ביום שנולד, ודומה לו ביום הולדת אותך, ביחזקאל. ונראה לי הולדת מהולדת. ורוב בני אדם מחבבים יום שהוא תשלום שנתן, שהוא כנגד אותו היום שנולד, ושמחים בו ועושים בו משתה. אפס כי אנשי עיר הקודש אמרו כי הוא יום גינוסיה של מלאכים, שמביאים ספר ייחוסי המלאכים, וקוראים לפני פרעה, ודומה לו והתיילדו על משפחותם. אז הפירוש הראשון של המדרש שכל טוב, יחס לנושא יום ההולדת, ולחגיגה שאנו גם נוהגים לעתים לעשות היום, כי רוב בני האדם מחבבים את יום תשלום שנתם, כלומר היום שבו הם משלימים שנה. אך נשים לב כי לפי ההסבר השני של המדרש שכל טוב, יום הולדת הוא לא היום שבו פרעה או מישהו אחר נולד, אלא היום שבו הקריאו את סדר התולדות של המלך, כלומר את ייחוס המשפחה, אביו, סבו וכדומה. גם אם ברמה הטכנית יש איחוד בין שני התאריכים, בין יום ההולדת ליום הקראת הייחוס, הפירוש עצמו עדיין קיים. במילים אחרות, גם אם ביום בו נולד פרעה מקריאים לפניו את סדר התולדות, עדיין הפירוש הראשון במדרש שכל טוב והפירוש השני במדרש שכל טוב עומדים בפני עצמם. אז אם כן, ראינו את הפירוש הפשוט של יום הולדת, את ההדגשה יום שהאם מולידה את הבן, ואת המדרש שכל טוב, שמדבר על יום הקראת ייחוס. פירוש נוסף ליום ההולדת של פרעה מופיע ברד"ק וברבנו בחיי. וכך אומר הרד"ק, יום הולדת, יום שנולד בן לפרעה, או פירושו יום שנולד, והיה עושה משתה לכל שנה באותו היום. ומה שאמר את כמו יחלק את ארץ, וכן אמר יום הולדת אותך. ואומר רבנו בחיי, כיוון דומה, יום הולדת את פרעה, באותו יום נולד בן למלך, וקראו את שמו פרעה כשם אביו, ומנהגם היה לעשות משתה בכל שנה באותו יום שנולד. אז הרד"ק ורבנו בחיי טוענים כי יום הולדת לפרעה הוא יום שבו נולד בן לפרעה, לפחות בחלק מהפרשנות שלהם. כלומר, כאשר התאריך בו פרעה הוליד ולא נולד. לפי רד"ק, אכן הפירוש חסר הקשר לפרעה עצמו. השמחה היא על עצם המשכת השושלת. אמנם השמחה היא על הבן, אבל המוקד, כמו בפירוש הקודם שראינו, היא על ההורה ולא על הילד עצמו. נשיב לב שרבנו בחיי אומר את הדברים בצורה עמומה יותר. אומר, נולד בן לפרעה וקראו את שמו פרעה כשם אביו. ומדגיש באותו יום שנולד. נולד בן לפרעה וגם קראו לו בשמו של פרעה כמיטב המסורת של מלאכים עתיקים. אך קשה לדעת האם מדובר בוודאות על פרעה האב או על פרעה הבן. בכל מקרה האירוע הוא הולדת הבן. אז ראינו גם פה פירוש נוסף שמדבר על כך שלא מדובר על היום שבו פרעה נולד, אלא על היום שבו נולד בן לפרעה, גם אם שמו הוא זהה. פירוש העמק דבר לא מתעסק בהקשר התאריך עצמו, הוא אומר דבר כללי יותר, יום הולדת את פרעה, את שמחת ליבו, ולעשות לו עונג בכל האפשר. אנו רואים בפירושו זה שיום הולדת הוא יום שמחה, בו האדם נשוא התאריך אמור לשמוח כמה שיותר. לסיכום, ראינו מספר דעות על מהותו של אותו יום הולדת של פרעה. הפירוש הראשון, יום גינוסיה, יום חג, על פי המדרש אגדה, תרגום המיוחס ליונתן, והבחנה שראינו במסכת עבודה זרה, ואולי גם העמק דבר שמדבר על איזשהו יום שמחה כללי. הפירוש השני, יום הולדתו של פרעה עצמו, מופיע בתרגום אונקלוס בית ולדה דה פרעה. רש"י והרש"ר עיר שהביאו לנו פירוש מעט שונה, זה אמנם אותו יום, היום שבו נולד פרעה, אך הדגש הוא היום בו הולידו את פרעה, ולא היום שבו פרעה עצמו נוצר כתינוק חסר ישע. המדרש שכל טוב הביא לנו פירוש אחר לחלוטין, זהו יום שבו קוראים את יחוסו המשפחתי של המלך לפניו. ופירוש אחרון שראינו, היום שבו נולד לפרעה עצמו בן. פירוש זה ראינו ברד"ק וברבנו באחיי. אז עד כאן דיברנו על נושא יום ההולדת במובן של יום ההולדת של פרעה. עתה ניקח נושא במתמטיקה ובמדעי המחשב שמתקשר למושג יום ההולדת. אז בתורת ההסתברות ישנה בעיה שנקראת בעיית יום ההולדת, יש שקוראים לה פרדוקס יום ההולדת, היא נוגעת להסתברות שבקבוצה של אנשים שנבחרו באופן אקראי, יהיה זוג שבו נולדו באותו יום הולדת, כלומר שנולדו באותו יום. כאשר אנשים שאינם מכירים את העקרונות המתמטיים חושבים על כך, הם מניחים כי אם יש לנו בשנה 365 ימים או 366 ימים לפי השנים השונות והלוחות השונים, אז כדי להגיע למצב שבו יש שני אנשים עם אותו יום הולדת, נדרשים 366 אנשים או 367 אנשים, כדי שבוודאי יהיה לנו בן אדם אחד עם תאריך מסוים ועוד בן אדם עם אותו תאריך. כמובן הדברים נכונים, כי מעשית אם יש לנו 366 אנשים ו-365 ימים, אז בוודאי שיש שני אנשים עם אותו יום הולדת. הדברים נכונים אם יוצא לקבל תוצאה מדויקת במאת האחוזים. זאת בהתבסס על עיקרון מתמטי עתיק יומין בשם עקרון שובח היונים. לפי עיקרון זה, אם יש בידינו M ועוד אחד יונים, כלומר כמות של M יונים ועוד אחד, ו-M שובחים, אז קיים בהכרח שובח שבו ימצאו שתי יונים. עיקרון זה נוסח על ידי יוהן דיריכלה בשנת 1834, ומכאן שמו הרשמי עיקרון דיריכלה. הדבר טוב ויפה, אך בפרדוקס יום ההולדת או בעיית יום ההולדת, ניתן להוכיח כי אם ניקח קבוצה של 23 אנשים בלבד, נגיע להסתברות של 50% ומעלה, עבורה ישנם שני אנשים בעלי אותו יום הולדת. אם ניקח 70 אנשים, נגיע להסתברות של כמעט 100%, 99.9%. ננסה להסביר את העניין. ניקח אדם אחד בשם יצחק. נקבע את יום ההולדת שלו. לדוגמה, ג' בטבת. כמובן זה יכול להיות כל תאריך באשר הוא. ניקח אדם שני בשם יעקב. הסיכוי שיעקב גם כן נולד בתאריך ג' בטבת הוא אחד חלקי כמות הימים בשנה. משום שיעקב כמובן חייב להיוולד באיזשהו יום. ואם יעקב יוולד ביום אחר בשנה, הרי יום ההולדת שלו אינו זהה. כלומר, יש יום אחד בדיוק בשנה שמשותף לשניהם. ממילא הסיכוי ליום הולדת משותף בין יעקב ויצחק הוא 1 חלקי 365. ובמילים אחרות, הכיוון ההפוך, הסיכוי שיום ההולדת של יצחק ויעקב אינו זהה הוא 364 חלקי 365. כלומר, כל שאר הימים שאינם משותפים להם, הם בעצם הימים שיעקב יכול להיוולד אם הם לא נולדו באותו יום. עתה נקבע את יום ההולדת של יעקב כדלת בכסלב, וכמובן גם פה אפשר לחשוב על כל יום אחר, אבל סתם קיבלנו את דלת בכסלב. ונצרף חבר חדש לדיון, אברהם. הסיכוי שאברהם נולד בג' בטבת יום ההולדת של יצחק, או בדלת בכסלב, יום ההולדת של יעקב, הוא 2 חלקי 365, משום שהוא כעת יכול להיוולד באחד מהימים שהזכרנו. הסיכוי שאברהם לא נולד בג' בטבת או ד' בכסלב הוא אם כן 363 חלקי 365, משום שכעת אפשר לבחור את כל שאר הימים בשנה מעבר לאותם שני ימים. כעת אנו מכפילים את הסיכוי שאברהם לא נולד בימי ההולדת של יצחק או יעקב, בסיכוי שהזכרנו קודם שיעקב לא נולד ביום ההולדת של יצחק, על מנת לקבל את הסיכוי שגם יעקב לא נולד ביום הולדת של יצחק, וגם אברהם לא נולד באחד מהימי ההולדת הקודמים. ולכן נקבל בעצם 363 חלקי 365 כפול 364 חלקי 365. כעת אם נעשה את אותה הכפלה, את אותה פעילות של הכפלה עבור 23 אנשים, נקבל ערך הקטן בקצת מחצי, כמובן שאפשר להראות את זה מתמטית, אך אין לנו את הזמן והמקום לכך. כלומר, הסיכוי לקבל קבוצה של 23 אנשים ללא שום זוג של אנשים בעלי יום הולדת משותף הוא פחות מ-50%. אם כן, הסיכוי שישנו זוג בפועל בתוך אותה קבוצה שחולקים יום הולדת, כלומר שיש להם יום הולדת משותף, עולה על 50%, כלומר מעבר ל-50%. כאשר עוקבים אחרי חישוב דומה עבור 70 אנשים, מגיעים לכך שמעל 99% סיכוי שיש שני אנשים עם אותו יום הולדת. אנו יכולים לחשוב כי עבור כל יום בשנה, הסיכוי להיוולד בו הוא זהה. כך גם מניחים בהוכחה זו. אך הדברים אינם מדויקים. זאת משום שימי הולדת אינם מספעים מקראיים, זה לא כדור שנזרק בהגרלת לוטו. אלא הם תלויים באנשים שגורמים להם, כלומר בהורים, השפעות סביבתיות, מלחמות ועוד. ולכן, החישוב פה הוא לא מדויק לחלוטין, אבל אם היינו מנטרלים את כל ההשפעות החיצוניות, אז בוודאי שהיינו מגיעים למסקנה הזאת, שעבור קבוצה של 70 אנשים, בסיכוי של 99% ומעלה, אפילו יותר, נגיע לזוג של אנשים בעלי אותו יום הולדת. נשים אתה לכמה דקות את המושג של יום הולדת בצד, ונגדיר מושג במחשבים הנקרא פונקציית גיבוב, פונקציית הש. פונקציית גיבוב לוקחת טקסט מסוים כקלט, כלומר היא עובדת על טקסט מסוים, וממירה אותו לפלט, כלומר בסוף פעולת הפונקציה נוצר משהו. שהוא טקסט רנדומי, אקראי, אחר בעל אורך קבוע. כלומר, כל טקסט שייכנס לאותה פונקציה ייצר טקסט אחר רנדומי, אך באורך קבוע. לדוגמה, נניח כי אני רוצה לגבב, כלומר להעביר דרך פונקציית הגיבוב את הטקסט The boy has a car, אז אני אשתמש בפונקציית גיבוב לדוגמה שקוראים לשעה 1, לא משנה, ויקבל את הפלט 2118045DEB וכולי, אפשר לנסות את זה במחשב. כלומר, ההש על אותו משפט The boy has a car הוא 2118045DEB וכולי. לעומת זאת, אם מגבב את המשפט The boy has a cat, כלומר החלפתי את האות R באות T, אקבל מפונקציית הגיבוב את הערך D355440AA וכולי. כלומר, ערכים שונים לחלוטין כאשר החלפתי אך ורק אות אחת. למשפטים קרובים מאוד, נוצר ערך גיבוב שונה לחלוטין. אנו נאמר כי פונקציית גיבוב, פונקציית הש, מייצרת פלט בעל N תווים. זה האורך הקבוע שנתייחס אליו. וכלל הפלטים שיכולים לייצר, כלומר כל התוצאות האפשריות של אותה פונקציית הש, אנחנו נגדיר אותה כ-2 בחזקת N, משום שכל תו מבחינתנו יכול להיות או 0 או 1, כלומר ביט. ולכן אנחנו אומרים 2, יש לנו שתי אפשרויות כפול לתו הראשון, ואז 2 לתו השני וכו' וכו', אז בעצם נוצר לנו 2 בחזקת N. כעת נחזיר את מושג פרדוקס יום ההולדת לדיון. את פרדוקס יום ההולדת ניתן להרחיב לבעיה כללית יותר, והיא מציאת התנגשות בפונקציית גיבוב. כלומר, בהינתן וישנה קבוצה של מספרים, או תווים, שנלקחה מתוך טווח כלשהו, מה הסיכוי למצוא שני ערכי פלט של פונקציית הש זהים? בהתייחס לפונקציית הגיבוב, מה הסיכוי למצוא שני משפטים שונים לחלוטין, כך שהערך המתקבל מפונקציית הגיבוב יהיה זהה? להתקפה זו, או לרעיון הזה, קוראים התקפת התנגשות. הוכח מתמטית, ולא נכביר כעת במילים בהוכחה, כי עבור פונקציית גיבוב, שכמות הפלטים האפשריים שלה הוא 2 ב-N, כמו שהזכרנו מקודם, ואנחנו מחפשים פלט, כלומר תוכן שיוצא פלט Y, שמתקיים עבורו H של X1 שווה ל-Y, אבל H של X2, משפט אחר לחלוטין, גם כן שווה ל-Y, צריך רק לבצע 2 בחזקת שורש N, או בעצם 2 בחזקת N חלקי 2 ניסויים. במילים אחרות, כאשר מנסים רק חצי מהפלטים האפשריים, מגיעים להתנגשות. המשמעות לכך היא שכאשר תוקף סייבר, תוקף שמנסה לפגוע באדם כלשהו, מזהה טקסט שנשלח בפונקציית גיבוב בין שני אנשים, במידה והוא יכול לפגוע בתקשורת ביניהם, הוא יכול למצוא טקסט אחר שמגובב לאותו ערך, כלומר שהפכו אותו לאותו ערך, ולהחליף את הטקסט המקורי בו וכך לזייף הודעות בין שני הצדדים. לסיכום, בחלק זה הזכרנו את עקרון שובך היונים, פרדוקס יום ההולדת ומשמעותו בהקשר של פונקציות גיבוב. באשר ליום ההולדת היחיד בתנ"ך, ליום ההולדת של פרעה לא היה חיתוך עם יום הולדת של אף אחד, לפחות לא בסביבתו הקרובה. ניתן לומר שבכוורת שלו לא היו 70 אנשים. אך גם אם היה אדם שכזה בתוך אותה כוורת, ככל הנראה פרעה היה שולח את אותו אדם בר מזל כביכול לכלא יחד עם שריו. הוא לא היה רוצה לחלוק את יום ההולדת שלו עם אף אחד. כמובן יש אנשים שנולדו באותם נתונים, כלומר באותם ימים, באותו יום, אך החגיגה שלהם לא התפרסמה בפומבי על ידי העיתונות באותם זמנים, ולכן פרעה לא הוטרד. בין אם נלך לפי הפרשנויות שמדובר על יום ההולדת של פרעה עצמו באונקלוס, או היום שהולידו אותו ברש"י ורש"א רירש, או היום שנולד בנו לפי הרד"ק ורבנו בכי ועוד, תגובתו של פרעה ככל הנראה הייתה זהה. הוא היה מסלק את האיום עליו, תכף ומיד, עם האיומים ובעיות קטנות יותר הוא כבר זרק את שריו לכלא. אם כן, דיברנו בשיעור זה על נושא יום ההולדת של פרעה, פרשנויות השונות, על פרדוקסים ההולדת שהוא מושג בתורת ההסתברות, על משמעותו במחשבים בהתקפת התנגשות, וחיברנו את הדברים בצורה רעיונית בין פרדוקס יום ההולדת ליום ההולדת של פרעה. שבת שלום.